יותר מ-15 טכניקות מתקדמות ששווה להכיר. כל מקדם אתרים מתחיל יודע לדקלם את הדיברות החשובים של נישת קידום האתרים. תוכן, קישורים, אופטימיזציה וטיוב טכני של תשתית האתר המקודם. במאמר הזה ננסה לזכור טכניקות מתקדמות לקידום אתרים בצורה אורגנית. שימוש בשיטות מתקדמות לקידום אתרים נועד לאפשר לבעלי אתרים להשיג קישורים איכותיים מאתרים סמכותיים בנישה שלהם, להשאיר גולשים זמן רב יותר באתר ובכך להותת לגוגל שמדובר באתר רציני ורלוונטי לחיפוש שביצע הגולש, לייצר תוכן איכותי שייתן מענה לשאלות של הגולש, ולחנך את הגולשים להתנהג במנועי החיפוש בדיוק כפי שהיינו רוצים שינהגו. אז אם אתם מרגישים מוכנים to step up, כמו שאומרים, לשלב הבא של תהליך הקידום שלכם, המאמר הבא מיועד בדיוק בשבילכם. עולם הכישורים. כולנו מכירים את השיטות המקובלות לבניית פרופיל כישורים, רכישה של כישורים והחלפה של כישורים. בסעיף הזה נרצה לדון במספר שיטות מתקדמות להשגת כישורים איכותיים. בואו נתחיל. 1. הקמת אתרי תמיכה מתקדמים. אבל באמת, אתרי תמיכה נחשבים, ובצדק, כטכניקה מאתגרת במיוחד בכל הקשור לקידום אתרים. גוגל משתכללת כל הזמן ביכולת הזיהוי והאיתור של אתרי תמיכה שכל יעודם הוא הוצאת קישורים לאתרים אחרים לצורך תמיכה בתהליך הקידום האורגני שלהם. לכן, גם מקדמי אתרים הפכו בשנים האחרונות למתוחכמים במיוחד בנושא הזה של הקמת אתרי תמיכה איכותיים. כאן תוכלו למצוא 7 טיפים קטלניים לאתרי תמיכה. פיזור האתרים בין אחסונים שונים. דיפרנציאציה בין ה-CLSS-YAM. רישום שמות הדומיין על קרובי משפחה. ושינוי הגדרות ברירת מחדל כמו תבנית העיצוב הנבחרת. הפכו להמלצות בסיסיות כחלק מכל תהליך של הקמת אתרי תמיכה. אולם, כשאנחנו מציינים את השיטה הזאת של הקמת אתרי תמיכה מתקדמים, אנחנו לא נוטים להסתפק בזה. אתרי תמיכה איכותיים צריכים להיראות בדיוק כפי שהיו נראים אתרי לקוח. זה אומר שחייבת להיות דרך ליצור קשר עם בעלי האתר או מפעיל השירות. שצריכות להיות תמונות אותנטיות של בעל המקצוע. זה אומר שצריך להיות מנוהל פרופיל חברתי של האתר ברשתות החברתיות, והוא גם צריך להיות פעיל. זה אומר שדף האודות צריך להיות מושקע בדיוק כפי שהיינו עושים אם מדובר היה באתר לקוח. 2. רכישת דומיינים וותיקים עם כישורים. מדי פעם, סביר יהיה שתתקלו בתרחיש הבא, מתחרה שלכם, או אפילו קולגה מספק שירותים משלימים לשלכם, מפנה באמצעות אתר האינטרנט שהוא מנהל לאתר אחר, אלא שבמקום לעשות זאת בצורה נכונה. נופלת שגיאה באחת מן האותיות של שם הדומיין אליו מפנה הקולגה. במצב זה, אם הדומיין לא קיים, תוכלו לרכוש אותו ולהרוויח את הקישור הנכנס. מכאן, קצרה הדרך לשילוב הפניית 301, אלא אתר אותו אתם מעוניינים לקדם. 3. מציאת קישורים שבורים אצל אתרים אחרים בנישה שלכם. מדובר אמנם בטכניקה ישנה. אבל אין ספק שהיא דורשת קצת מאמץ ויצירתיות. מעת לעת תתקלו בכישורים שבורים באתר הפועל בנישה שלכם. כישור שבור, במקרים רבים, הוא תולדה של הפנייה מעמוד אחד לאחר, שהפך, עם הזמן ללא רלוונטי והוסר מן הרשת. לצד חוויית המשתמש שנפגמת כאשר גולש לוחץ על כישור שבור, ריבוי של כישורים כאלו עלול לפגום בתהליך הקידום של האתר. כאן אתם נכנסים לתמונה. אם זיהיתם כישור שבור באתר של קולגה, תוכלו להפנות את תשומת ליבו לכישור הבעייתי, ולהציע לו תוכן רענן שכתבתם מבעוד מועד, ויוכל להתאים כמו כפפה ליד עבור הכישור. יתרה מכך, אם אתם ממש מתעקשים להגדיל ראש, הקו יוכל לסייע לכם מה היה התוכן באותו אתר שזכה להפנייה המקורית, כדי שתוכלו לבצע התאמה מושלמת בין האתר המקשר לתוכן המקושר. 4. זיהוי פרסונות חשובות בנישה וכתיבה אודותם. אנשים נהנים לקבל תשומת לב, בעיקר כשמדובר בתשומת לב חיובית. תוכלו למצוא בנישה שלכם דמות מוכרת ומפורסמת, ולכתוב אודותיה מאמר או מאמרים מחמיאים. אבל במידה סבירה, אל תתחילו להשתפך כמו מעריצים נלהבים. במקרה כזה תוכלו לשרוף את הקשרים מוקדם מן הצפוי. לאחר מכן, הודיעו לאותה פרסונה, בעדינות, כי קיים תוכן רלוונטי עבורה. עשו זאת למשל, באמצעות מייל מנומס, או באמצעות תיוג עדין באחת מן הרשתות החברתיות. בחלק מן המקרים, הפרסונות האלו, שירצו להוכיח לקהל היעד שלהם כי הן אכן מהוות מקור סמכות בתחום, ישמחו להפנות למאמר האוהד שכתבתם אודותן. בצורה כזאת, תוכלו לזכות בקישור איכותי מגורם סמכותי, ולא פחות חשוב, רלוונטי. 5. קישורי שכבה 2. התפיסה שעומדת מאחורי קישורי שכבה 2 היא שלעיתים, במקום לחזק אותנו, כדאי, במשורה, לחזק את המחזקים שלנו. בואו נסביר במה מדובר. אתרי תמיכה שמהם אנחנו מקבלים קישורים, מעבירים לנו כוח קישורים, הנקרא בשפה המקצועית גם מיץ קישורים. כדי להגביר את אותו כוח שאנחנו מקבלים מאתרים שונים, אנחנו יכולים להגדיל את מספר האתרים המפנים אלינו, או לחלופין, לחזק את הקישורים שכבר קיבלנו מאתרים קיימים. מתודה זאת פועלת בצורה עקיפה על האתר שלנו, ונחשבת בטוחה יחסית, משום שאנחנו לא מפנים אל האתר שלנו זרקור ומזמין את מנועי החיפוש לבדוק את אותנטיות הקישורים שקיבלנו. עולם התוכן. ידוע שתוכן הוא אחד הפקטורים המשמעותיים ביותר בכל תהליך של קידום אורגני. תוכן מהווה את הבסיס, כלומר את התשתית לקידום. ברור ונהיר לכל כי בלי תוכן איכותי אין בכלל מה לנסות ולקדם את האתר בצורה אורגנית לתקופת זמן ממושכת. אולם, לצד הטכניקות המקובלות בעולם זה, כדאי מאוד יהיה להכיר גם טכניקות מתקדמות ליצירת תוכן איכותי, שיסייע למנוע חיפוש להבין עד כמה אתם נחשבים לברי סמכות בנישה שלכם. מתחילים. 6. שימוש בקמפיינים ממומנים על מנת לטייב את תהליך הקידום האורגני. אחת האתגרים המשמעותיים בתהליך קידום אורגני הוא היעדר היכולת למדוד בצורה מדויקת את ההשפעה של שינויים וטיובים ששילבנו באתר, על תהליך הקידום. ובכן, לא זה המצב בתהליך קידום ממומן. בתהליך של קידום ממומן אנחנו יכולים למדוד כמעט הכל, אילו כותרות עובדות טוב יותר על הגולשים. היכן שיעורי ההקלקה טובים יותר, אילו דפי תוכן מכניסים לנו עוד לקוחות משלמים ועוד. עסקים שמריצים במקביל לתהליך הקידום האורגני גם קמפיינים ממומנים יוכלו להסתייע בתוצאות המתקבלות מן הקמפיינים לצורך שיפור המתת טייטלים והמתת דיסקריפשנים באתר. בעלי עסק שלא מנהלים קמפיינים ממומנים יוכלו להסתייע בקמפיינים זמניים שיריצו, על מנת ללמוד רבות על השיפורים שכדאי לעשות באתר. 7. שימוש במספרים ואחוזים בכותרות. רוצים להגדיל את שיעורי ההקלקה על התוצאות האורגניות של האתר שלכם במנועי החיפוש, CTR? הוסיפו מספרים מדויקים להמחשה שהניעו את הגולש להקליק על שורת הכותרת המובילה לאתר שלכם. שלבו מילים כמו הנחה, מתנה, בחינם, ועוד כדי לעודד גולשים אלו להקליק. גם בסעיף זה, כמו בסעיף הקודם, תוכלו להיעזר בקמפיינים ממומנים שאתם מנהלים, כדי לדעת אילו מילות מפתח ואילו מילות העצמה עובדות טוב יותר עם קהל הלקוחות הפוטנציאליים שלכם. 8. הבינו אילו שאלות שואלים גולשים בתחום וענו עליהן. חלק בלתי נפרד מביצוע מחקר מילות מפתח מעמיק הוא להבין אילו שאלות שואלים גולשים בתחום הנישה שלכם. מה מטריד אותם? אילו חששות קיימים אצלם? ומה יניע אותם? למרות הכל, לרכוש את המוצר או השירות שאתם מציעים. כלים כמו סמראש, אחד מן הכלים העוצמתיים הקיימים היום לתחום של מחקר ביטויי מפתח לצורך קידום אורגני, יוכלו לסייע לכם להבין אילו שאלות נשאלות עבור ציון ביטויי מפתח מסוימים. בצורה כזאת, תוכלו לאתר את התוכן שבאמת מעניין את הגולשים שלכם, ולא סתם להפציץ את הרשת עם תכנים רק כדי לשלב כמה שיותר מילות מפתח מן התחום שלכם. ככל שלגולשים תהיה אינטראקציה טובה יותר עם התוכן שאתם כותבים, כך יוכל הדבר לסייע לכם בתהליך הקידום עצמו. 9. כתבו תוכן ארוך במיוחד. תוכן ארוך במיוחד הוא תוכן שבסבירות גבוהה יוארך על ידי גוגל. מדוע? בואו נחשוב על זה. מה מנוע חיפוש היה רוצה, יותר מכל? לספק חוויה שלמה ומהירה לגולשים שלו. אין למנוע חיפוש כל רצון שהגולש יתנדנד בין האתר התורני שבו הוא מבקר, ובין דף תוצאות החיפוש. לכן, ככל שהתוכן יהיה מקיף יותר, שלם יותר ויענה על כל הזויות האפשריות שיכולות לשרת את הגולש, סביר שהוא גם ידבורג גבוה יותר. קוראים רבים ודאי מרימים עכשיו גבה. האם תוכן ארוך מדי לא עלול לגרום בדיוק ההפך, לנטישה של גולשים שמוצאים את התוכן לא רלוונטי מבחינתם? ובכן, התשובה היא שאם התוכן מסודר בצורה היררכית נכונה, ומשולב בו תוכן עניינים שמקשר לכל הפרקים ותתי הפרקים באתר, אז בדיוק ההפך הוא הנכון. תוכן צריך להיות כתוב בצורה כזאת שתשכנע את מנוע החיפוש שהוא מכיל את כל המידע הדרוש, ואילו לגולש בצורה כזאת שיבין שהזמן שלו יקר עבור מנהל האתר. כלומר, תוכן טוב הוא כזה שיאפשר לגולש לדלג במהירות על תכנים שאינם רלוונטיים עבורו ויאפשר לו להבין את המסר העיקרי של המאמר בצורה חלקה ומהירה. לשם כך, תוכן טוב צריך לכלול כותרות וכותרות משנה וכישורים פנימיים לניווט נוח. כמו כן, כתיבת תוכן לאתר עסקי צריכה להיות שונה בתכלית מכתיבת סיפור מתח. הגולש צריך להבין מהר מאוד את הפואנטה של כל מאמר, ולבחור אם להרחיב את המידע שיקבל מן האתר, בעצמו. 10. שימוש בתוכן אינטראקטיבי באתר. תוכן אינטראקטיבי הוא תוכן שדורש את מעורבות המשתמש בצריכתו. תוכן אינטראקטיבי שבנוי היטב, יכול לסייע לבעל האתר להשאיר את הגולש למשך זמן ממושך באתר, וכן להעלות את צביעות הרצון שלו מן הגלישה באתר. בעקיפין, מדדים אלו יכולים לשמש לאחר מכן מנועי חיפוש, בהחלטה כיצד לדרג את האתר במנועי החיפוש. תוכן אינטראקטיבי יצירתי לדוגמה יכול לכלול שימוש בשאלונים וסקרים, יצירת חידות מפתיעות, וכן חילול תוכן מותאם עידית לגולש. תכנים מסוג זה מייצרים בדרך כלל גם נכונות מוגברת של גולשים לשתף את התכנים ברשתות החברתיות, פקטור נוסף עליו נדבר בהמשך. 11. תמלול וידאו. תמלול סרטונים, בטח אם הם שמורים בפלטפורמה מבית גוגל יוטיוב, הוא מתודה מצוינת כדי לסייע לגוגל להבין במה הסרטון שהעלתם עוסק, לאנדקס את המידע הזה, ולתת בוסט אמיתי לאתר בחיפוש התוכן הזה במנועי החיפוש. בראיית עלות תועלת, מדובר במשימה פשוטה למדי, ואתם נדרשים בה ללא יותר מכישורי קלדנות. עולם המוניטין. ניהול מוניטין, למרות שנתפס כנישה שונה לגמרי מתחום הקידום האורגני, הוא למעשה חלק בלתי נפרד מכל תהליך קידום, גם אם במינונים נמוכים. מדוע זה קורה? ובכן, בואו ננסה להבין מה בעצם אנחנו עושים בתהליך קידום אורגני. אנחנו, למעשה, מנסים לשכנע את מנוע החיפוש שהפכנו לאוטוריטה בתחום ושכדאי לדרג אותנו גבוה עבור ביטויי מפתח בתחום המדובר. אם למשל, הגולש חיפש מתכון לעוגת שוקולד, אזי ברור לכולם שכמות האתרים המכילים תוכן איכותי בהקשר הזה של הכנת עוגת שוקולד טעימה גדולה משמעותית מן המקום השמור לאתרים בדף הראשון והשני של תוצאות החיפוש. אם כך, מה יעשה את ההבדל בין אתר שיגיע לדף הראשון של תוצאות החיפוש ואתר אחר שלא יצליח לעשות זאת? כמובן, המוניטין. מאחר שגוגל בסופו של יום הוא מנוע חיפוש, ולא אדם, הוא לא יכול לשפוט מוניטין של אתר או בית עסק באותם כלים שאנחנו, בני האדם, יכולים לעשות בהם שימוש. בואו ננסה להבין כיצד מוניטין יכול לסייע לנו בתהליך הקידום האורגני. 12. שימוש במשפיענים בתחום הנישה שלנו. אם נעזוב לרגע את עולם המוניטין, ונתרכז בעולם המשיק לו, עולם הכישורים. הרי שאחד הפקטורים המשוערים שבהם גוגל עושה שימוש על מנת לדרג אתרים, במנוע החיפוש ולהבין האם בפרק זמן מסוים, אתר קיבל כישורים מאתרים בתחום שהיה מצופה שיקבל מהם כישור. זהו פקטור מתוחכם מאוד. הוא למעשה מאותת לבעלי אתרים שלא חשוב כמה יתאמצו להשיג כישורים מאתרים סמכותיים ורלוונטיים, כל עוד הם לא קיבלו הפניות לאתר שלהם מאתרים שהיה מצופה שיקשרו אליהם, פרופיל הכישורים שלהם מוערך פחות. הוא הדין, למעשה, גם כלפי ישויות שאינן אתרים. אם הצלחתם לגייס לשירותכם אדם שמהווה אוטוריטה בתחום, והוא ממליץ על האתר שלכם בצורה כזאת או אחרת, קרוב לוודאי שתראו תוצאות טובות בהקשר הזה שתבואנה לידי ביטוי במיקומים של האתר שלכם עבור ביטויי מפתח במנוע החיפוש. נשאלת השאלה, מה זה לגייס לשירותכם? האם נהיה חייבים לקבל קישור טקסטואלי רגיל מן האתר של האוטוריטה כדי להיות מקובלים גם כן? כאן הדמיון יכול להפליג רחוק. רחוק מאוד. יש הטוענים שתמונה משותפת עם קולגה נחשבת בתחום היא איתות חשוב לגוגל בהקשר הזה. אחרים יוכלו לטעון שאולי דווקא סמיכות מיקומים לאורך זמן. אתם מוזמנים לעיין בספרי הריגול האחרונים שקראתם ולהשלים את הפסקה הזאת כרצונכם. 13. הגדלת נפח החיפוש של המותג עצמו. ברור לכולנו שנפח חיפוש גדול מאוד של שם המותג יכול לומר משהו על רמת הסמכות שלו. למשל, המוסד לביטוח לאומי נחשב לישות סמכותית, והדבר בא לידי ביטוי, בין היתר, בחיפושים השונים, במנועי החיפוש אחר שם המותג. לעומת זאת, חנות הפרחים של מבישלה מרמת ישי, נקווה שלא קיימת חנות כזאת, ושאם כן, היא נוחלת הצלחה גדולה ושופעת פרנסה, לא תזכה להרבה מאוד חיפושים אחר שם המותג. אם כך, אחת הדרכים להגדיל ולהרחיב את הסמכות של האתר במנועי החיפוש היא להגדיל, למעשה, את כמות החיפושים אחר שם המותג במנועי החיפוש. זאת מבצעים באמצעות תהליך שנקרא, כמה מפתיע, ניהול מוניטין. 14. פעילות ברשתות החברתיות. יותר ויותר שמועות מתייחסות לאופן השימוש של מנועי החיפוש הפופולריים, ובראשם גוגל, בסיגנלים חברתיים שונים המגיעים מן הרשתות החברתיות. ההמלצה בהקשר הזה היא כזאת, רוצים להגדיל את הנראות שלכם במנועי החיפוש? הגדילו את הנראות שלכם ברשתות החברתיות. למה הכוונה בהגדלת הנראות ברשתות החברתיות? האם הכוונה לפרסום פוסטים בתדירות יומית? ובכן, לא בהכרח. ניהול פרופיל חברתי של בית עסק מורכב מהרבה מאוד אספקטים. תדירות העלאת התכנים, מעורבות הגולשים בצריכת התוכן, התפשטות התוכן ברשתות החברתיות, השירותיות של בית העסק ואיכות המענה לפניות גולשים ועוד ועוד. חלק מן המדדים, למשל זמן המענה הממוצע לפונה, כבר מוצג ללקוחות הפוטנציאליים של בית העסק בדף הפרופיל המנוהל ברשתות החברתיות. לכן, ההמלצה כאן היא חד משמעית. שפרו את ההתנהלות שלכם ברשתות החברתיות הרלוונטיות לקהל היעד שלכם, ותוכלו לראות תוצאות מפתיעות. דווקא במנועי החיפוש. העולם הטכני. טכניקות שונות לקידום אתרים באמצעות שיפורים טכניים בתשתית האתר ובביצועים של האתר קיימות בשפע. במאמר הזה נזכור כמה מהמתקדמות שבהן. 15. שימוש בטאמפ. פרויקט האצת הטעינה של דפים בפלטפורמות מבוססות מובייל הינו פרויקט של גוגל, ששם לעצמו למטרה שיפור בחוויית המשתמש של הגולש באמצעות המכשיר הנייד. הכנת עמודים באתר המתאימים לפורמט AMP הינה משימה שמצריכה ידע טכני בשפת HTML, JS וכן ידע ב-CSS. באמצעות טכניקות שונות שמטרתן חיסכון במשאבים הנדרשים לטעינת קבצי עיצוב ותמונה, ומקבול תהליכים שונים שהיו מבוצעים באופן מסורתי באופן טורי, ניתן לשפר באופן דרסטי את זמן טעינת העמוד הרלוונטי באתר, ובתוך כך, להשפיע גם על הדירוגים שלו במנוע החיפוש. 16. הסרת עמודים מן האינדקס. לא מעט מקדמי אתרים מסכימים שלעיתים הדרך הנכונה יותר לקדם אתר אינטרנט במנועי החיפוש היא לא הוספת תכנים לאתר, אלא דווקא הסרת דפים לא איכותיים מן האתר. לאורך מחזור החיים של כמעט כל אתר מצטברים בו עמודים בעלי תוכן דל וערך מוסף מועט. הסרתם מן האתר, תוך ביצוע ההפניות המתאימות, יכולה לסייע גם לדירוגים של האתר במנועי החיפוש. 17. ביצוע אופטימיזציה לתקציב הזחילה. אין זה סוד שגוגל מתעדפת את השקעת המשאבים שנדרשים הזחלנים שלה להשקיע, לצורך גילוי דפים חדשים או דפים שהודקנו, והוספתם לאינדקס של מנוע החיפוש. מקובל יהיה לומר שביצוע אופטימיזציה לתקציב הזחילה יכול לסייע לאתר לשקף בצורה טובה יותר את השינויים והעדכונים שבו למנוע החיפוש. על תקציב הזחילה נוכל להשפיע, בין היתר, באמצעות בניית היררכיה נכונה לאתר, עדכון קובץ, רובוטס, טקסט, וכן שימוש בפקודות NOINDEX ותגית הקנוניקל, בהתאמה. לסיכום, קיימות לא מעט שיטות מתקדמות לקידום אורגני של אתרים במנועי החיפוש. שיטות אלו נושקות לעולם ניהול המוניטין, מאפשרות הגדלת הסמכות של העסק באמצעות דרכים יצירתיות לבניית פרופיל כישורים, ומערבות גם יצירת קשר עם משפיענים בתחום, על מנת לאותת למנועי החיפוש על מידת הרלוונטיות של העסק. בהצלחה!